מוריי ורבותיי, נפתח לכבוד אכסניה. זו הישיבה ובית המדרש, בית הכנסת, על שמו של רבנו שלמה אלקבץ, שלמעשה הוא מייסד תורת הקבלה בעיר צפת. ידוע, כשמדברים על עיר המקובלים או מדברים על תורת הקבלה, אז תמיד מדברים על העיר צפת, אבל שוכחים דבר אחד, שהמייסד הראשון שלה זה היה הוא המקובל רבי שלמה אלקבץ. מפני שלמעשה עיקר תורת הקבלה שיש לנו אותה היום, שעל פיה אישה כל דבר, אם זה מנהגי התפילה, מנהגי הסליחות, ענייני התשובה, ענייני הכוונות של התפילה, כל הסדרים של החגים וסדר השנה כולה, על פי רבנו הארי. ורבנו הארי נחשב תלמידו של רבנו משה קורדבירו, שכן הרמק עליו השלום, שגם הוא קרוב בעיר הזאת, הוא הייסד בית מדרש לקבלה. ורבנו הארי בבואו ממצרים, בעלותו לארץ ישראל, הבאתה נפשו לשכון בעיר הקודש הזאת, עיר צפת. הוא ישב בה והיה יושב ושומע שיעורים מפי הרמק במשך כמה חודשים. בשנת שין למד, ובשין למד נפטר הרמק בחודש תמוז, ורק אחרי זה התחיל רבנו הארי להקים את הישיבה שלו. והרמק עצמו למד תורה מפיו של רבי שלמה אלקבץ, כמו שהוא מעיד בהקדמת ספריו, שעד היותו בגיל 18 היה גאון גדול בתורת הפשט, ולמד תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, חיבר פירוש על הירושלמי. הוא כותב שבהיותו בן 18 שנה קרב אותי רבי, הוא רבי שלמה אלקבץ הלוי, ונתן לי את אחותו לאישה. ואחר כך בהיותו בן 20 ישב ולימד אותו את תורת הקבלה, והגיע לאן שהגיע, עד גיל 40 ומשהו, עד שנפטר רבנו משה קורדבירו. וכל החיבורים הענקיים שיש לו זה מפיו של רבי שלמה אלקבץ. גם ידוע שרבי שלמה אלקבץ היה נחשב למורו ורבו של מרן רבי יוסף קארו בקבלה, ועד היום יש לנו שאלות שאלות ותשובות בספר ברית הלוי, שמרן רבי יוסף קארו שואל ביאורים של איזה סוגיות בזוהר הקדוש מפיו של רבי שלמה אלקבץ. אז זה כל זה אמרתי כדי לכבודה של אכסניה, לכבודו של הצדיק רבי שלמה אלקבץ, וכמה זה נפלא שעשו בית מדרש על שמו, למען לא ימות לעולם הצדיק, ששמו של הצדיק ינון לדורי דורות. הוא זכה בדבר מדהים, הרב חידה אומר שהוא תמה מאוד, ביקר בכל תפוצות ישראל, אין קהילה בעולם שלא אומרים את הפיוט לך דודי בקבלת שבת, אשכנזים וספרדים, ואף על פי שיחסית זה בתקופה מאוחרת, סך הכל לפני פחות מ-500 שנה חובר הפיוט הזה, והתפשט כל כך מהר אצל כל הקהילות, זה סימן שזה מהשמיים. מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא תמיד יוצאת באמצע חודש אלול, בדיוק בחצי החודש. אחת הפרשיות הנפלאות, אם כי יש בה תוכחה קשה מאוד. כבר הרמב"ן כתב בשם הגמרא שהתוכחה הזו באה לפני ראש השנה, להכין את האדם ליום הדין. כבר הגמרא אומרת למה מפסיקים ולא מסיימים את הספר תורה בסוף השנה. אז יש כמה טעמים. אחד הטעמים, שלא יהיו שתי פורעניות בזה אחר זה בשנה אחת. בפרשת כי תבוא יש צח כללות, ואחר כך בפרשת האזינו שם תוכחה קשה מאוד של משה רבנו. כדי שנוכל לסבול את התוכחות חילקו לנו אותם ושמו פרשה אחת בשנה הזאת, היא פרשת כי תבוא, ואילו את האזינו שמו לאחר ראש השנה, כדי שיהיה קצת כוח לחלק את המסע בין שתיהם. אבל אם אנחנו מתבוננים, ידוע הוא מה שאמר הנביא ירמיה, מפי עליון ולא תצא הרעה והטוב, חס ושלום אל רע יורד מלמעלה, כך אומרת הגמרא. ודאי שהכל טוב, וגם אם רואים כללה כתוב בפסוק, זה ברכה, אבל זה לא כללה, זה רק לאותו אחד שלא קיים את רצון הבורא, זה יכול להפך לו לכללה. אבל זה שמקיים את רצון הבורא, עד רבה, את הכללה הוא הופך לברכה. נזכיר דבר בשם מרן הבן ישחי, שהלילה ליל פטירתו, וידוע כמה שהוא העריץ ואהב מאוד את העיר צפת. בשנת תרש כפתת, בדיוק לפני 140 שנה, כמו השנה הזאת, 140 שנה בדיוק, עלה בן ישחי לארץ ישראל במוצאי פסח, ושכן פה בעיר צפת במשך איזה חודש ימים, והלך להשתתח על קברו של בניהו בן יהוידע, משם חיבר את כל ספריו על שמו. משם ירד לירושלים, ביקר בחברון, בטבריה, והיה גם במירון בל"ג בעומר, וחיבר שם את השיר ואמרתם כל אחי איש אלוהים קדוש הוא, ואת כל מה שעשה. שואל הגאון בן ישחי על מה שהגמרא מספרת לנו במסכת חגיגה. הגמרא אומרת שתלמיד שהיה בעיר צריך לקבל את בני רבו, ואם נפרד מרבו ולן בעיר שרבו נמצא, לא מועיל מה שהוא נפרד אתמול, אלא צריך שגם היום יחזור ויקבל את בני רבו. הגמרא שם הביאה ראיה משלמה המלך, שכאשר חנך את בית המקדש בחטא בחודש תשרי, עשה 7 ימים שמחה לבניין בית המקדש, עשו סעודה גדולה מאוד, ואכלו ושתו ישראל ביום הכיפורים. והגמרא שם, זה במסכת מועד קטן, הגמרא שם מביאה, כסבורים העם שאכלו ושתו ביום הכיפורים, פסוק אומר, עשו 7 ו-7, 14 יום. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה, 7 ו-7, 14 יום? אני לא יודע ש7 ו-7 זה 14, אלא כמו 7 של ימי חנוכת בית המקדש, הסתיימו בי"ד לחודש תשרי, עשו אחרי זה 7 ימים של חג הסוכות. שסיימו את ה-14 יום האלה, הודו העם לקדוש ברוך הוא ולישראל על כל הטוב שעשה עם ישראל. מה הטוב שעשה עם ישראל? שבה הגמרא שיצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. למה היה צריך בת קול? כמו שהם אכלו ושתו ביום כיפור, אז פחדו שאולי לא יתחפר להם העוונות. יצאה בת קול ואמרה להם שזה שחנכתם את בית המקדש, תחפרו לכם העוונות, כי בית המקדש הוא מכפר על עוונותיהם של ישראל. ואיך ידעו שסימן שהתחפרו עוונותיהם? אומרת הגמרא שחזרו לבתיהם, מצאו נשותיהם בטהרה, ואחרי 9 חודשים כולם ילדו בנים זכרים. אבל הגמרא שם מביאה שביום שמחת תורה הם נפרדו משלמה המלך בשמיני עצרת, ולמחרת עוד פעם באו וברכו אותו וקיבלו ממנו ברכה. שואלת הגמרא למה היה צריך למחרת? מכאן לתלמיד שנפטר מרבו היום ולן באותה העיר, שצריך לחזור ולבקש ברכה מרבו. הגמרא שם מספרת שרבי שמעון בר יוחאי הייתה לו ישיבה, ולמדו אצלו בישיבה שני תלמידים, אחד יונתן בן עמסיי והשני יהודה בן גרים. ושני אותם תלמידים סיימו את הלימוד, ביקשו רשות מרבי שמעון, קיבלו ממנו ברכה והלכו להם. לנו אותה לילה במלון בעיר, למחרת בבוקר חזרו אצל רבי שמעון וביקשו ממנו רשות לנסוע לבתיהם. אמר להם, הייתם פה אצלי אתמול? אמרו לו, אבל אנחנו לנו בעיר, אז אנחנו מבקשים לך ברכה פעם שנייה. תפאר רבי שמעון, קרא לבנו רבי אלעזר, שימו לב, מפה לומדים מוסר השכל. רבי אמר לי שמהמעשה הזה אפשר ללמוד ממי צריכים לקחת ברכה. קורא רבי שמעון לבנו רבי אלעזר ואומר לו, אנשים הללו אנשים של צורה הם. יש אדם שהוא חומר ויש אדם שהוא צורה. הרמב״ם אומר, חומר זה גוף, זה גשמיות, צורה זה רוחניות. אומר לו, אנשים האלה הם אנשים רוחניים, לך עליהם שיברכו אותך. הלך עליהם רבי אלעזר, חזר בוכה. עזר אצל אבא שלו כולו בוכה. למה אתה בוכה? אומר, אבא, הם אמרו לי כללות. אמרו לי, יהי רצון שיתבלבל השולחן שלך, להתבלבל פתורח, השולחן שלך יהיה מבולבל. אחרי זה אמרו לי, לא ייפסק וי מהבית שלך. אמרו לי, תזרע ולא תקצור. אחר כך אמרו לי, תכניס ולא תוציא. אך יהיה רצון שתוציא ולא תכניס. ולא נחו ולא שקטו עד שאמרו לי, יחרב ביתך. אמר לאבא שלו, מה זה אבא? איזה כללות כללו אותי. אמר לו, לא בני, זה כולם ברכות. מה ברכות? אמרנו, הם אמרו לך, מה אמרו לך בהתחלה? אומר, התבלבל פתורך. היו לך הרבה ילדים, והם קופצים. זה מהשולחן מפה וזה מפה. אתה שם את הלחם כאן, זאת אומרת, אותו בצד הזה, אתה שם את הצלחת מפה, כבר אתה לא יודע הכל. כל הבית מסתובב, ואתה אף פעם לא יודע איפה צפון, איפה דרום. אמר לו, טוב, מה זה תזרע ולא תקצור? אמר לו, תביא ילדים ולא תצטרך לקבור אותם חס ושלום, שערו בחיים. מה זה תעול ולא תיפוק, תכניס ולא תוציא? אמר לו, תכניס קלות אצלך הביתה, הרי בזמנם היו הבנים גרים אצל ההורים, ולא יתגרשו ולא יתאלמנו וחס ושלום יצאו החוצה. אמר לו, מה זה תוציא ולא תכניס? אמר, הבנות שלך, תחתן אותם, תוציא אותם, תן אותם לבעליהם, לא תצטרך להחזיר אותם, חס ושלום יתגרשו או יתאלמנו. אמר לו, מה זה וי וי לא ייפסק מפתך? אמר, וי שלא אכל שלמה, וי שמעון יצא בלי סבדר, וי יצחק, אני לא יודע איפה הוא, כל הזמן וי וי וי. אמר לו, טוב, אבל אבא זה שאמרו לי, יחרב אתך, זה יחרבתך כזה, מה זה? אמר, לא זה הקבר. קבר זה הבית של האדם, שלא תמות ולא צריך קבר. אמר לו, ומה זה? ולא תזכה לראות בשנה חדשה, היה עוד תוספת שם, מה שנה חדשה? אמר לו, אישה נקראת שנה חדשה. שלא תצטרך לגרש את אשתך או שתמות חס ושלום בחייך, תצטרך לשאת אישה אחרת. שואל הגאון רבנו יוסף חיים טוב, בנו של העולם, למה כל הסערה הזאת? אתה לא יהיה לאנשים חכמים. תגידו לו ישר ברכות. ולא יפקה האיש, ולא יקח לאבא שלו, צריך לכתוב על זה פירוש רבי שמעון בר יוחאי, של כל הכללות שהן ברכות. תשמעו, הוא כתב דבר מדהים. הוא אומר שהשטן, בשעה שאתה בא לברך, הוא בא לשם גם. והוא רוצה להטיל עין הרע על הברכה שהאדם מברך. ולכן הם ידעו שהבעל דבר נמצא שם ורוצה חס ושלום לקלקל ולהתאחז בברכות. אמרו את זה בלשון כללה, כדי שהשטן יחשוב שזה כללות. והוא ענה אמן בעל כורחו. ובסוף זה היה ברכה, ולכן כל הכללות שיש הם עיקרם ברכות. וזה פירוש הפסוק, והיה כי תבוא אל הארץ, תראו מה שכותב רבנו חיים בן עטר, עליו השלום באור החיים. אין והיה אלא לשון שמחה, שאין לסמוך אלא בארץ ישראל. זו השמחה האמיתית. תראו מה היה, היישוב היהודי פה בארץ, התייסד על ידי העיר צפת. אני אומר אשריכם אתם שתושבי העיר הזאת, עיר הקודש צפת. אתה יודע מה כותב רבי אברהם אזולאי, שהוא גם היה מראשי העולים בהתחלה בעל העיר צפת, כותב בספרו חסד אברהם, ודע שתחילת יישובו של אדם בארץ ישראל יקבע מגורה בעיר צפת מפני שהיא גבוהה יותר מכל ערי ארץ ישראל וקרובה יותר לשמיים, והתפילה בה נשמעת יותר למעלה. תראו המעלה של צפת, בגלל שהיא גבוהה היא קרובה יותר לשמיים, ואין מזלזל בדבר של יבוא אדם יאמר, אז מה, יש קשר מקום נמוך מקום גבוה? כן. איפה ראינו? הרמב"ן מפרש בפרשת שמיני, יש את זה גם בפרשת ראה. למה התורה ציפתה אותנו? זאת החיה אשר תאכלו, זאת הבהמה. וכן, אתה רואה עופות. התורה אומרת, בוא נראה בסוגי הבעלי חיים. הרי מסים, כל אלה הזוחלים שסמוכים לקרקע, הם כולם שקט הם לכם. החולד והחותם והעכבר והצב והלטאה, הנחש, כל אלה הזוחלים. למה? הם ארציים, כך אומר הרמב"ן. הם סמוכים לאדמה, כל מה שקשור לאדמה זה תועבה, זה גשמי. אדם צריך להתעלות, להיות רוחני. אחריהם יבואו הבהמות. יש הבהמות הגסות. אז הבהמות הגסות, אומר הרמב״ם, אומר לא ירבה באכילתם, אולי פעם בשנה, למשל בשר שור או בשר עגל, לא טוב לאכול הרבה, כי זה קצת מטמטם את המוח, פרפי שהוא טהור, אבל הוא ארציי. אחריו יבוא יותר קל הכבשים והגדיים, שהם יותר קלים, הם פחות משקל. ואחר כך יבואו הצבי והאייל, אלה חיות השדה הטהורות שהן רצות וקלות, כמו שאמר יהודה בן תימה, הווה עז כנמר, קל כנשר, רץ כצילי וגיבור כארי. אבל יותר מכולם זה העופות, כי העופות הן טסות באוויר, אז הן קרובות יותר לשמיים והן פחות סמוכות לקרקע. אם כי ניזונות מהקרקע, שוטות מהאדמה, אבל הן טסות באוויר, ולכן הן יותר בריאות גם לגוף גם לנפש. נמצא כל מה שקרוב יותר לשמיים יש לו יותר שייכות לעניינים מוכנים. דומה לזה יש הרב מעבר יבוק, גם כן היה תלמידו של הרמה מבנו, שהוא תלמיד של הרמק, כל תורתו למד פה מהצפת. המעבר יבוק כותב שדבר ידוע שהחולה יכול לראות חלומות אמיתיים, וכן האישה היולדת יכולה לראות חלומות שהם מתקיימים. ולמה? הוא אומר, מפני שהם לא מחוברים לעולם הזה. החולה אין לו את התאוות שיש לנו. אדם בריא, אז כל אחד לפי הצבעים שלו מתאווה לאוכל, מתאווה לשינה, מתאווה לטיולים, מתאווה לכל מיני דברים יפים שהם שייכים לגשמיות, וזה מפריע בעבודת השם. אבל החולה הוא מנותק מכל זה, כי הוא מואס בכל העניינים הגשמיים. אמנם הוא עסוק בכאביו ומכאוביו, אבל אין לו הנאות. אז הוא יותר רוחני, יכול לראות, ואפילו החלומות שלו יותר זקים, יותר טובים. וכן היולדת, ורשם מובן, והיה כי תבוא אל הארץ, ארץ ישראל, המעלה של ארץ ישראל שהיא רוחנית, היא מדרגה יותר גבוהה מכל שאר הארצות, גם האוויר של הטהור, גם האדמה של הטהורה. אומר רבנו חיים בן עטר, תדע, אין בעיה אלא לשון שמחה. איפה שייך לשמוח? רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ אסור לשמוח, אי אפשר שם לשמוח, זה לא הארץ של הקדוש ברוך הוא. פה ארץ אשר השם אלוהיך בא, תמיד עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל זה הפשט של הפסוק, וידוע שבכל פסוק ולכל אות יש לו גם פשט, גם רמז, גם דרש, גם סוד. והיה כי תבוא אל הארץ, מדובר על הארץ העליונה, זה העולם הבא. ידוע מוריי ורבותיי שכל העבודה שלנו בימים הנוראים, בימים האלה, ימי חודש אלול, זה הכנה שלנו למדרגתנו בעולם הבא. וכל ספרי המוסר כותבים שאם אדם רוצה לדעת מה מצבו בעולם הבא, יראה איך נראה ראש השנה שלו. איך נראה יום הכיפורים שלו, איך נראים ימי התשובה שלו, שאם ימי התשובה, ימי הסליחות והרחמים הם דבקות בשם יתברך וכמיהה ותאווה לדברים מוכניים, אז ידע שיש לו עולם הבא טוב. אבל אם חס ושלום רואה את עצמו עדיין נמצא בתוך ההבל ובתוך הגשמיות, עדיין אין רחוק רחוק מעולם הבא. והיה כי תבוא אל הארץ, וכן פרשת כי תבוא היא באה תמיד בסוף השנה, שבת אחת לפני סוף השנה. ניצבים זה תמיד סמוך לראש השנה. אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה, כולכם לפני השם אלוהיכם. אבל פרשת כי תבוא זה עוד פרשה מקדימה שהיא מכינה אותנו לקראת סוף השנה. מזהיר אותך כי תבוא אל הארץ, זה אותה ארץ שהיא העולם הבא. שהרי כל הימים הנוראים באו בשביל זה. למה הימים נוראים באו בשביל זה? ידוע, יש חקירה עצומה בין הראשונים, מחלוקת אדירה. האם כל התפילה שלנו בימים נוראים, למה היא מיועדת, למה היא מדברת? על חיים בעולם הזה או על החיים בעולם הבא? שכן אנחנו אומרים בתפילה, אחת התפילות הכי מפורסמות שיש לנו בעשרת ימי תשובה, קטע קטן מאוד, אבל הוא מלא איכות. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. מה פירוש על זוכרנו לחיים הזה? האם מדובר על חיים פה, שנחיה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה באריכות ימים פה, או פירושו חיי עולם הבא? נחלקו המפרשים, גם הראשונים. מערכה לקראת מערכה, לא ניכנס לזה כרגע כי זה נושא די ארוך, ואפילו חכמי הקבלה נחלקו ביניהם. המסקנה של אברבנאל, המהר"ל ועוד, שהתפילה היא גם וגם. ולמה? בגלל הגמרא שאומרת במסכת ראש השנה, אמר רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתן לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתן למיתה, בינונים תלויים ועומדים. קושיה שכולם מקשים, הריבונו של העולם, כמה צדיקים מתו השנה? האם אלה לא נכתבו לחיים בראש השנה? ודאי שאין צדיקים גמורים. איך ייתכן הדבר? זאת ועוד, אתה רואה הרבה רשעים שהם רשעים גמורים ומחשיים, והנה הם חיים, חיים בשקט, בשלווה, ללא צער וללא יגון. כמה, מה כתב רבי אמנון ממגנצה בתפילה שלו הנוראה, ומתנה קוצר תוקף קדושת היום, כי הוא נורא להיום, מי במים ומי באש, מי ישקט ומי ישלב, מי ינוח ומי ינוד, מי ביתו, מי לא ביתו, נורא להיום, הכל נכתב בראש השנה. אז מה אתה יכול לומר שחס ושלום כך? אז יש תירוצים שונים. יש צדיק גמור, צדיק לא גמור, רשע גמור, רשע לא גמור, יש צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. המסקנה של רוב המפרשים שאין הדבר מדובר על חיי העולם הזה כלל, אלא על חיי העולם הבא. ויש גם, בוודאי שיש גם בקשה על העולם הזה. או כמו הפשרה שעשה רבנו ארי והביא אותה בן איש חי, שחצי התפילה זוכרנו לחיים מדבר על הנשמה, וחצי התפילה השנייה מדבר על הגוף. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מדובר על הנשמה שתזכה להיכתב בספר חיים ושיהיה לה חלק טוב בעולם הבא ושלא יימחה מספר חיים. ואילו החלק השני של התפילה, כותבנו בספר חיים, זה כתיבה כבר, זה לא ספירה, אז זה דבר יותר גשמי, פיזי, זה שייך לעולם הזה התחתון, למענך אלוהים חיים, שיהיה לנו, כמו שכותב החתם סופר, שנחיה בשביל שנוכל לעבוד אותך. שכן מותר לאדם לבקש שכר, מותר לאדם לבקש חיים, מותר לאדם לבקש בריאות, בשביל שיהיה לו כוח לעבוד את בוראו. שזה גם כן נקרא עבודת השם. רבנו ארי כותב שאפילו השינה שאדם הולך לישון, זה הוא מקיים מצווה של עבודת הבורא. למה? שמתוך שישן יהיה לו דעת צלולה ולב שקט וגוף בריא, ויוכל לעבוד וללמוד תורה כהוגן. אז הוא אומר, בכל דבר יש עבודת השם, רק אנחנו צריכים לקחת את הדברים הגשמיים ולשעבד אותם לעבודת הבורא. נמצא שבראש השנה עיקרו, יום הכיפורים זה עיקרו עבודת השם, החיים שם, באותו עולם. וזה אומר, והיה כי תבוא אל הארץ, זו הארץ העליונה, אשר השם אלוהיך נותן לך, לכן אומר, אשר השם אלוהיך נותן לך. וירישתה וישבתה בה, אני צריך שזה יהיה לי ירושה. מה זה ירושה? הרי מזמן אברהם אבינו, הגמרא אומרת, מה היה בברית בין הבתרים? היה ויכוח. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואומר לכם את האמת, שהייתי ילד בתלמוד תורה, שאלתי את המורה ולא קיבלתי תשובה. איזה עסקה עושה אברהם אבינו, על מה ולמה? יגיד לו, בשביל מה? והרב אמר לנו את המדרש, שם המדרש אומר, מדרש רבה במקום, שואל הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו בברית בין הבתרים, במה אתה חפץ? שבניך חס ושלום ירדו לגיהינם או יקבלו שעבוד מלכויות? בחר אברהם אבינו בשעבוד מלכויות ולא בגיהינם. פירוש גיהינם, שיכנסו לשם ולא יצאו, זה הגויים, ייכנסו לשם ולא יצאו. אבל אנחנו סובלים כאן שעבוד מלכויות, מה שהאומות רודים עלינו, גם מה שכאן השלטונות עושים דברים נגד הדת, ואנחנו חייבים לסבול אותם, ולא נרד לגיהינם. אני האמת שהייתי ילד, שאלתי את הרב, הוא לא ענה לי תשובה, מה פתאום, מה ולמה? למה, מה היה אברהם אבינו בא עם איזה אשמה? היה בא עם איזה חוב שהוא צריך לפרוע חוב, ואומר לו, תחפש לך איזה עונש אתה רוצה, עונש כזה, עונש כזה, לא זה ולא זה, על מה ולמה? אלא התירוץ הוא פשוט, כמו שאברהם אבינו בא לחפר את חטאו של אדם הראשון, ואנחנו באנו לתקן את הנשמות שהתקלקלו בחטאו של אדם הראשון, וזה הטעם שביום ראש השנה, רבותיי, אנחנו עומדים לדין. למה כתוב היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, לא כתוב כל בני עולם, לא כתוב כל באי עולם, כל יצורי עולם, יצורים זה נשמות. כמו מחמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו ברחמים לחיים ונאמן אתה להחיות מתים. שם מדבר על הנשמות. בהתחלה דיברנו על הגופות, בזוכרנו לחיים, אבל בחלק השני זה ברכת מחיי המתים, שם כולו מדבר על הנשמות. אומר, מחמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים, ממילא ונאמן אתה להחיות מתים. אנחנו מתפללים על הנשמות, כי כל אחד מאיתנו נשמתו הייתה באדם הראשון בחטא עץ הדעת. מי יודע מה אכל, מה שתה, מה טעם שם, מה נהנה שם, ואני בא לחפר. הרי בשביל זה כתבו חכמי הקבלה, מה העניין של הסימנים בליל ראש השנה? זה גם במסכת הוריות, גם במסכת קריטות. אמר רבי, השתה דאמרת סימנה מלטאי, האדם יהיה איניש רגיל למחל, יש מקום אחר שם כתוב למחזה, ברשד השתה, תמרי, סדקה, מה העניין של אוכל ומה העניין של סימנים? מפני שזה היום שבו נברא האדם הראשון, זה היום שבו הוא אכל מעץ הדעת, אז זה היום שאנחנו צריכים לתקן על ידי אכילה, ולפני האכילה אנחנו אומרים מרצון, כלומר שם הייתה טעות, הייתה תקלה, שאכל לא לשם שמיים, אכל נגד רצון הבורא. הוא היה לו מחשבה לשם שמיים, אבל זה לא היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו אנחנו באים בליל ראש השנה ועושים הכל בשביל לתקן את חטא אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. כי כולנו היינו חלקים בתוך נשמת אדם הראשון. וכל עוד זה לא נשלם, שזה המשיח עדיין לא בא. אז הכל הדעתליה, זה הכל קשור אחד בשני. עכשיו נמצא, וזה הטעם, כמו שאנחנו מתפללים בראש השנה, הוא חושב שעמד לפניך בדין, אבינו הראשון, ויצא לפניך בדימוס, מה פירוש אבינו הראשון? לא ראיתי ביאור נפלא מאוד, שמביא אותו אור זרוע, אחר כך ראיתי שזה מובא עוד הרבה יותר לפניכם בזמן הגאונים. זה פירוש של הגאונים. עכשיו אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, קדשנו במצוותיך, שיחלקנו בתורתך, סבאנו בתורך, שמענו שם שעותך, ואין לבינו לעודך באמת. אז ביום, בשבת, אנחנו אומרים, בהנחילנו, בעבר ברצון שבת, שבת, שבת קודשך, בחגים אומרים, שמחה וששון מעודי קודשך, כאן לא, כאן איך אתה אומר? כי אתה השם אלוהים אמת. ודבר המלכנו אמת וקיים לעד. ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. השנה זה השבת וישראל ביום הזיכרון. מה הקשר? שונה, ביקשנו קדשי מצוותיך שחקר בתורתך, פתאום כי אתה השם אלוקים אמת. ודאי שאתה השם אלוקים אמת. ומה פתאום הוא דברך? מה זה דברך? איזה דיבור מדובר פה אמת? תשמע מה שכותב האור זרוע בשם הגאונים. ראיתי את זה גם בראשי בספר הפרדס. מצאתי את זה אחר כך גם בתניה רבתי, תניה הקדמון, שהיה לפני 1,000 שנה, כתב את זה גם. הוא אומר כך, שהאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת היה יום שישי. מוריי ורבותיי, נפתח לכבוד אכסניה, זו הישיבה ובית המדרש, בית הכנסת, על שמו של רבנו שלמה אלקבץ, שלמעשה הוא מייסד תורת הקבלה בעיר צפת. ידוע, כשמדברים על עיר המקובלים או מדברים על תורת הקבלה, אז תמיד מדברים על העיר צפת, אבל שוכחים דבר אחד, שהמייסד הראשון שלה זה היה הוא המקובל רבי שלמה אלקבץ. מפני שלמעשה עיקר תורת הקבלה שיש לנו אותה היום, שעל פיה יישק כל דבר, אם זה מנהגי התפילה, מנהגי הסליחות, ענייני התשובה, ענייני הכוונות של התפילה, כל הסדרים של החגים וסדר השנה כולה, על פי רבנו הארי. רבנו הארי נחשב תלמידו של רבנו משה קורדווירו, שכן הרמק עליו השלום, שגם הוא קבור בעיר הזאת, הוא הייסד בית מדרש לקבלה. רבנו הארי בבואו ממצרים, מעלותו לארץ ישראל, הבטא נפשו לשכון בעיר הקודש הזאת, עיר צפת, והוא ישב בה והיה יושב ושומע שיעורים מפי הרמק במשך כמה חודשים. בשנת שין למד, ובשין למד נפטר הרמק בחודש תמוז, ורק אחרי זה התחיל רבנו הארי להקים את הישיבה שלו. והרמק עצמו למד תורה מפיו של רבי שלמה אלקבץ, כמו שהוא מעיד בהקדמת ספריו, שעד היותו בגיל 18 היה גאון גדול בתורת הפשט, ולמד תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, חיבר פירוש על הירושלמי. הוא כותב שביותו בן 18 שנה קרב אותי רבי, הוא רבי שלמה אלקבץ הלוי, ונתן לי את אחותו לאישה, ואחר כך להיותו בן 20 ישב ולימד אותו את תורת הקבלה, והגיע לאן שהגיע עד גיל 40 ומשהו, עד שנפטר רבנו משה קורדווירו. וכל החיבורים הענקיים שיש לו זה מפיו של רבי שלמה אלקבץ. גם ידוע שרבי שלמה אלקבץ היה נחשב למורו ורבו של מרן רבי יוסף קארו בקבלה, ועד היום יש לנו שאלות שאלות ותשובות בספר ברית הלוי, שמרן רבי יוסף קארו שואל ביאורים של איזה סוגיות בזוהר הקדוש מפיו של רבי שלמה אלקבץ. אז זה כל זה אמרתי כדי לכבודה של אכסניה, לכבודו של הצדיק רבי שלמה אלקבץ, וכמה זה נפלא שעשו בית מדרש על שמו, למען לא ילמוד לעולם הצדיק, שמו של הצדיק ינון לדורי דורות. הוא זכה בדבר מדהים, הרב חידה אומר שהוא תמה מאוד, ביקר בכל תפוצות ישראל, אין קהילה בעולם שלא אומרים את הפיוט לחד דודי בקבלת שבת, אשכנזים וספרדים, ואף על פי שיחסית זה בתקופה מאוחרת, סך הכל לפני פחות מ-500 שנה חובר הפיוט הזה, והתפשט כל כך מהר אצל כל הקהילות, זה סימן שזה מהשמיים. מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא תמיד יוצאת באמצע חודש אלול, בדיוק בחצי החודש. אחת הפרשיות הנפלאות, אם כי יש בה תוכחה קשה מאוד, כבר הרמב"ן כתב בשם הגמרא שהתוכחה הזו באה לפני ראש השנה להכין את האדם ליום הדין. כבר הגמרא אומרת למה מפסיקים ולא מסיימים את הספר תורה בסוף השנה. אז יש כמה טעמים. אחד הטעמים שלא יהיו שתי פורעניות בזה אחר זה בשנה אחת. בפרשת כי תבוא יש צח כללות, ואחר כך בפרשת האזינו שם תוכחה קשה מאוד של משה רבנו. כדי שנוכל לסבול את התוכחות חילקו לנו אותם ושמו פרשה אחת בשנה הזאת היא פרשת כי תבוא, ואילו את האזינו שמו לאחר ראש השנה, כדי שיהיה קצת כוח לחלק את המסע בין שתיהם. אבל אם אנחנו מתבוננים, ידוע הוא מה שאמר הנביא ירמיה, מפי עליון ולא תצא הרעה והטוב, חס ושלום אין רע יורד מלמעלה, כך אומרת הגמרא. ודאי שהכל טוב, וגם אם רואים כללה כתוב בפסוק, זה ברכה, אבל זה לא כללה, זה רק לאותו אחד שלא קיים את רצון הבורא, זה יכול להפך לו לכללה. אבל זה שמקיים את רצון הבורא, עד רבה, את הכללה הוא הופך לברכה. נזכיר דבר בשם מרן הבן ישחי, שעלי ללב פטירתו. מידוע כמה שהוא העריץ ואהב מאוד את העיר צפת. שנת תפרש כפתת, בדיוק לפני 140 שנה, כמו השנה הזאת, 140 שנה בדיוק, עלה בן ישחי לארץ ישראל במוצאי פסח ושכן פה בעיר צפת במשך איזה חודש ימים, והלך להשתתח על קברו של בניהו בן יהוידע. משם חיבר את כל ספריו על שמו, משם ירד לירושלים, ביקר בחברון, בטבריה, והיה גם במירון בל"ג בעומר, וחיבר שם את השיר ואמרתם כל אחי איש אלוהים קדוש הוא, ואת כל מה שעשה. שואל הגאון הבן ישחי על מה שהגמרא מספרת לנו במסכת חגיגה. הגמרא אומרת שתלמיד שהיה בעיר צריך לקבל את בני רבו, ואם נפרד מרבו ולן בעיר שרבו נמצא, לא מועיל מה שהוא נפרד אתמול, אלא צריך שגם היום יחזור ויקבל את בני רבו. הגמרא שם הביאה ראיה משלמה המלך, שכאשר חנך את בית המקדש בחץ בחודש תשרי, עשה 7 ימים שמחה לבניין בית המקדש, עשו סעודה גדולה מאוד, ואכלו ושתו ישראל ביום הכיפורים. והגמרא שם, זה במסכת מועד קטן, הגמרא שם נביאה, כסבורים העם שאכלו ושתו ביום הכיפורים, פסוק אומר, עשו 7 ו-7, 14 יום. שואלת הגמרא מה נפקא מינה, 7 ו-7, 14 יום, אני לא יודע ששבעה ושבעה זה 14, אלא כמו 7 של ימי חנוכת בית המקדש, הסתיימו בי"ד לחודש תשרי, עשו אחרי זה 7 ימים של חג הסוכות. שסיימו את ה-14 יום האלה, הודו העם לקדוש ברוך הוא ולישראל על כל הטוב שעשה עם ישראל. מה הטוב שעשה עם ישראל? שבאה הגמרא שיצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. למה היה צריך בת קול? כמו שהם אכלו ושתו ביום כיפור, אז פחדו שאולי לא יתחפר להם העוונות. יצאה בת קול ואמרה להם שזה שחנכתם את בית המקדש, תחפרו לכם העוונות, כי בית המקדש הוא מכפר על עוונותיהם של ישראל. ואיך ידעו שסימן שהתחפרו עוונותיהם? אומרת הגמרא שחזרו לבתיהם, מצאו נשותיהם בטהרה, ואחרי 9 חודשים כולם ילדו בנים זכרים. אבל הגמרא שם מביאה שביום שמחת תורה הם נפרדו משלמה המלך בשמיני עצרת, ולמחרת עוד פעם באו וברכו אותו וקיבלו ממנו ברכה. שואלת הגמרא למה היה צריך למחרת, מכאן לתלמיד שנפטר מרבו היום בלן באותה העיר, שצריך לחזור ולבקש ברכה מרבו. ברשה מספרת שרבי שמעון בר יוחאי הייתה לו ישיבה, ולמדו אצלו בישיבה שני תלמידים, אחד יונתן בן עמסי והשני יהודה בן גרים. ושני אותם תלמידים סיימו את הלימוד, ביקשו רשות מרבי שמעון, קיבלו ממנו ברכה והלכו להם. לנו אותה לילה במלון בעיר, למחרת בבוקר חזרו אצל רבי שמעון וביקשו ממנו רשות לנסוע לבתיהם. אמר להם, הייתם פה אצלי אתמול? אמרו לו, אבל אנחנו לנו בעיר, אז אנחנו מבקשים לך ברכה פעם שנייה. תפאר רבי שמעון, קרא לבנו רבי נעזר, שימו לב, מפה לומדים מוסר השכל. רבי אמר לי שמהמעשה הזה אפשר ללמוד ממי צריכים לקחת ברכה. קורא רבי שמעון לבנו רבי נעזר ואומר לו, אנשים הללו אנשים של צורה הם. יש אדם שהוא חומר ויש אדם שהוא צורה. הרמב״ם אומר, חומר זה גוף, זה גשמיות, צורה זה רוחניות. אומר לו, אנשים האלה הם אנשים רוחניים, לך עליהם שיברכו אותך. הלך עליהם רבי רזר, חזר בוכה. חזר אצל אבא שלו, כולו בוכה. למה אתה בוכה? אומר, אבא, הם אמרו לי קללות, אמרו לי יהי רצון שיתבלבל השולחן שלך, להתבלבל פתורך, השולחן שלך יהיה מבולבל. אחרי זה אמרו לי, לא ייפסק וי מהבית שלך, אמרו לי, תזרע ולא תקצור, אחר כך אמרו לי, תכניס ולא תוציא, אך יהי רצון שתוציא ולא תכניס, ולא נחו ולא שקטו עד שאמרו לי, יחרב ביתך. אמר לאבא שלו, מה זה אבא, איזה כללות כללו אותי? אמר לו, לא בני, זה כולם ברכות. מה ברכות? אמרנו, הם אמרו לך, מה אמרו לך בהתחלה? אומר, התבלבל פתורך, היו לך הרבה ילדים והם קופצים, זה מהשולחן מפה וזה מפה, אתה שמת לחם כאן, זאת אומרת, תראו אותו בצד הזה, אתה שמת צלחת מפה, כבר אתה לא יודע, כל הבית מסתובב, אתה אף פעם לא יודע איפה צפון, איפה דרום. אמר לו, טוב, מה זה תזרע ולא תקצור? אמר לו, תביא ילדים ולא תצטרך לקבור אותם, חס ושלום, שערו בחיים. מה זה טעון ולא תיפוק, תכניס ולא תוציא? אמר לו, תכניס קלות אצלך הביתה, הרי בזמנם היו הבנים גרים אצל ההורים, ולא יתגרשו ולא יתאלמנו וחס ושלום יצאו החוצה. אמר לו, מה זה תוציא ולא תכניס? אמר, הבנות שלך, תחתן אותם, תוציא אותם, תן אותם לבעליהם, לא תצטרך להחזיר אותם, חס ושלום יתגרשו או יתאלמנו. אמר לו, מה זה וי וי לא ייפסק מבטך? אמר, וי שלא אכל שלמה, וי שמעון יצא בלי סבדר, וי יצחק, אני לא יודעת איפה הוא, כל הזמן וי וי וי. אמר לו, טוב, אבל אבא, זה שאמרו לי יחרב ביתך, זה יחרבת כזה, מה זה? אמר, לא, זה הקבר, קבר זה הבית של האדם, שלא תמות ולא צריך קבר. אמר לו, ומה זה ולא תזכה לראות בשנה חדשה? היה עוד תוספת שם, מה שנה חדשה? אמר לו, אישה נקראת שנה חדשה, שלא תצטרך לגרש את אשתך או שתמות חס ושלום בחייך ותצטרך לשאת אישה אחרת. שואל הגאון רבנו יוסף חיים, ריבונו של עולם, למה כל הסערה הזאת? לא יהיה אנשים חכמים, תגידו לו ישר ברכות, ולא יפקה איש ולא יחד לקח לאבא שלו. צריך לכתוב על זה פירוש רבי שמעון בר יוחאי של כל הכללות שהן ברכות. תשמעו, הוא כתב דבר מדהים, הוא אומר שהשטן בשעה שאתה בא לברך הוא בא לשם גם, והוא רוצה להטיל עין הרע על הברכה שאדם מברך, ולכן הם ידעו שהבעל דבר נמצא שם ורוצה חס ושלום לקלקל ולהתאחז בברכות, אמרו את זה בלשון כללה, כדי שהשטן יחשוב שזה כללות. והוא ענה אמן לעל כורחו, ובסוף זה היה ברכה, ולכן כל הכללות שיש הן עיקרם ברכות. וזה פירוש הפסוק, והיה כי תבוא אל הארץ, הוא מה שכותב רבנו חיים בן עטר עליו השלום באור החיים, אין והיה אלא לשון שמחה, שאין לשמוח אלא בארץ ישראל. זו השמחה האמיתית. תראו מה היה, היישוב היהודי פה בארץ התייסד על ידי העיר צפת. אני אומר אשריכם אתם שתושבי העיר הזאת, עיר הקודש צפת. אתה יודע מה כותב רבי אברהם אזולאי, שהוא גם היה מראשי העולים בהתחלה בעל העיר צפת, כותב בספרו חסד אברהם, ודע שתחילת יישובו של אדם בארץ ישראל יקבע מגורה בעיר צפת, מפני שהיא גבוהה יותר מכל ערי ארץ ישראל, וקרובה יותר לשמיים, והתפילה בה נשמעת יותר למעלה. זאת אומרת, מעלה של צפת, בגלל שהיא גבוהה, היא קרובה יותר לשמיים. ואין מזלזל בדבר של... יבוא אדם יאמר, אז מה, יש קשר, מקום נמוך, מקום גבוה? כן. איפה ראינו? הרמב"ן מפרש בפרשת שמיני, שזה גם בפרשת ראה. למה התורה ציפתה אותנו? זאת החיה אשר תאכלו, זאת הבהמה, וכן אתה רואה עופות. התורה אומרת, בוא נראה בסוגי הבעלי חיים. הרמסים, כל אלה הזוחלים שסמוכים לקרקע, הם כולם שקץ הם לכם. החולד והחותם והעכבר והצב והלטאה, הנחש, כל אלה הזוחלים. למה? הם ארציים, כך אומר הרמב"ן. הם סמוכים לאדמה, כל מה שקשור לאדמה זה תועבה, זה גשמי, אדם צריך להתעלות, להיות רוחני. אחריהם יבואו הבהמות, יש הבהמות הגסות, אז הבהמות הגסות, אומר, הרמב״ם אומר, לא ירבה באכילתם, אולי פעם בשנה, למשל בשר שור או בשר עגל, לא טוב לאכול הרבה, כי זה קצת מטמטם את המוח. פרפי שהוא טהור, אבל הוא ארציי. אחריו יבוא יותר קל הכבשים והגדיים, שהם יותר קלים, הם פחות משקל. ואחר כך יבואו הצבי והאייל, אלה חיות השדה הטהורות, שהן רצות וקלות. כמו שאמר יהודה בן תימה, הווה אז כנמר, כלכנסר, רץ כצבי וגיבור כארי. אבל יותר מכולם זה העופות, כי העופות הן טסות באוויר, אז הן קרובות יותר לשמיים, והן פחות סמוכות לקרקע. אם כי ניזונות מהקרקע, שוטות מהאדמה, אבל הן טסות באוויר, ולכן הן יותר בריאות, גם לגוף, גם לנפש. נמצא כל מה שקרוב יותר לשמיים, יש לו יותר שייכות לעניינים מוכנים. דומה לזה יש הרב מעבר יבוק, גם כן היה תלמידו של הרמה מפנו, שהוא תלמיד של הרמק, כל תורתו למד פה מהעיר צפת. המעבר יבוק כותב שדבר ידוע, שהחולה יכול לראות חלומות אמיתיים, וכן האישה היולדת יכולה לראות חלומות שהם מתקיימים. ולמה? הוא אומר, מפני שהם לא מחוברים לעולם הזה. החולה אין לו את התאוות שיש לנו. אדם בריא, אז כל אחד לפי הצבעים שלו מתאווה לאוכל, מתאווה לשינה, מתאווה לטיולים, מתאווה לכל מיני דברים יפים שהם שייכים לגשמיות, וזה מפריע בעבודת השם. אבל החולה הוא מנותק מכל זה, כי הוא מואס בכל העניינים הגשמיים. אמנם הוא עסוק בכאביו ומכאוביו, אבל אין לו הנאות, אז הוא יותר רוחני, יכול לראות, ואפילו החלומות שלו יותר זקים, יותר טובים. וכן היולדת, ועשה מובן, והיה כי תבוא אל הארץ, ארץ ישראל, המעלה של ארץ ישראל, שהיא רוחנית, היא מדרגה יותר גבוהה מכל שאר הארצות, גם האוויר של הטהור, גם האדמה של הטהורה. אומר רבנו חיים בן עטר, תדע, אין והיה אלא לשון שמחה. איפה שייך לשמוח? רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ אסור לשמוח, אי אפשר שם לשמוח, זה לא הארץ של הקדוש ברוך הוא. פה ארץ אשר השם אלוהיך בא, תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל זה הפשט של הפסוק, וידוע שבכל פסוק ולכל אות יש לו גם פשט, גם רמז, גם דרש, גם סוד. והיה כי תבוא אל הארץ, מדובר על הארץ העליונה, זה העולם הבא. ידוע מוריי ורבותיי שכל העבודה שלנו בימים הנוראים, בימים האלה, ימי חודש אלול, זה הכנה שלנו למדרגתנו בעולם הבא. וכל ספרי המוסר כותבים שאם אדם רוצה לדעת מה מצבו בעולם הבא, יראה איך נראה ראש השנה שלו, איך נראה יום הכיפורים שלו, איך נראים ימי התשובה שלו. שאם ימי התשובה, ימי הסליחות והרחמים, הם דביקות בשם יתברך וכמיהה ותאווה לדברים מוכניים, אז ידע שיש לו עולם הבא טוב. אבל אם חס ושלום רואה את עצמו עדיין נמצא בתוך ההבל ובתוך הגשמיות, עדיין אין, רחוק רחוק מעולם הבא. והיה כי תבוא אל הארץ, לכן פרשת כי תבוא היא באה תמיד בסוף השנה, שבת אחת לפני סוף השנה. ניצבים זה תמיד סמוך לראש השנה. אתם ניצבים היום, היום זה ראש השנה, כולכם, לפני השם אלוהיכם. אבל פרשת כי תבוא זה עוד פרשה מקדימה שהיא מכינה אותנו לקראת סוף השנה. מזהיר אותך כי תבוא אל הארץ, זה אותה ארץ שהיא העולם הבא. שהרי כל הימים הנוראים באו בשביל זה. למה הימים הנוראים באו בשביל זה? ידוע, יש חקירה עצומה בין הראשונים, מחלוקת אדירה. האם כל התפילה שלנו בימים נוראים, למה היא מיועדת, למה היא מדברת? על חיים בעולם הזה או על החיים בעולם הבא? שכן אנחנו אומרים בתפילה, אחת התפילות הכי מפורסמות שיש לנו בעשרת ימי תשובה, קטע קטן מאוד אבל הוא מלא איכות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים במענך אלוהים חיים. מה פירוש הזוכרנו לחיים הזה? האם מדובר על חיים פה שנחיה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ואריכות ימים פה, או פירושו חיי עולם הבא? נחלקו המפרשים, גם הראשונים, מערכה לקראת מערכה, לא ניכנס לזה כרגע כי זה נושא די ארוך, ואפילו חכמי הקבלה נחלקו ביניהם. המסקנה של אברבנאל, המהר"ל ועוד, שהתפילה היא גם וגם. ולמה? בגלל הגמרא שאומרת במסכת ראש השנה, אמר רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתן לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתן למיתה, בינונים תלויים ועומדים. קושיה שכולם מקשים, מריבונו של העולם, כמה צדיקים מתו השנה? האם אלה לא נכתבו לחיים בראש השנה? ודאי שאין צדיקים גמורים, איך ייתכן הדבר? זאת ועוד, אתה רואה הרבה רשעים שהם רשעים גמורים ומחשיים, והנה הם חיים, חיים בשקט, בשלווה, ולא צער, ולא יגון. כמה, מה כתב רבי אמנון ממגנצה בתפילה שלו, אני נוראה ומתנה כל תוקף קדושת היום, כי הוא נורא להיום, מי במים ומי באש, מי ישקט ומי ישבב, מי ינוח ומי ינוד, מי ביתו, מי לא ביתו, נורא להיום, הכל נכתב בראש השנה. אז מה אתה יכול לומר שחס ושלום כך? אז יש תירוצים שונים. יש צדיק גמור, צדיק לא גמור, רשע גמור, רשע לא גמור, יש צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. המסקנה של רוב המפרשים שאין הדבר מדובר על חיי העולם הזה כלל, אלא על חיי העולם הבא. ויש גם, בוודאי שיש גם בקשה על העולם הזה. או כמו הפשרה שעשה רבנו ארי והביא אותה בן איש חי, שחצי התפילה זוכרנו לחיים מדבר על הנשמה, וחצי התפילה השנייה מדבר על הגוף. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים מדובר על הנשמה שתזכה להיכתב בספר חיים ושיהיה לה חלק טוב בעולם הבא, ושלא יימחה מספר חיים, ואילו החלק השני של התפילה כותבנו בספר חיים, זה כתיבה כבר, זה לא ספירה, אז זה דבר יותר גשמי, פיזי, זה שייך לעולם הזה התחתון, למענך אלוהים חיים, שיהיה לנו, כמו שכותב החתם סופר, שנחיה בשביל שנוכל לעבוד אותך. שכן מותר לאדם לבקש שכר, מותר לאדם לבקש חיים, מותר לאדם לבקש בריאות, בשביל שיהיה לו כוח לעבוד את בורו. שזה גם כן נקרא עבודת השם. רבנו הרי כותב שאפילו השינה שאדם הולך לישון, זה הוא מקיים מצווה של עבודת הבורא. למה? שמתוך שישן יהיה לו דעת צלולה ולב שקט וגוף בריא, ויוכל לעבוד וללמוד תורה כהוגן. אז הוא אומר, בכל דבר יש עבודת השם, רק אנחנו צריכים לקחת את הדברים הגשמיים ולשעבד אותם לעבודת הבורא. נמצא שבראש השנה עיקרו, יום הכיפורים זה עיקרו עבודת השם, החיים שם, באותו עולם. אבל זה אומר, והיה כי תבוא אל הארץ, זו הארץ העליונה, אשר השם אלוהיך נותן לך, לכן אומר, אשר השם אלוהיך נותן לך. וירישת וישבת בה, אני צריך שזה יהיה לי ירושה. מה זה ירושה? הרי מזמן אברהם אבינו, הגמרא אומרת, מה היה בברית בין הבתרים? היה ויכוח. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הוא אמר לכם את האמת, שהייתי ילד בתלמוד תורה, שאלתי את הבורא, ולא קיבלתי תשובה. איזה עסקה עושה אברהם אבינו. על מה ולמה? יגידו בשביל מה? הרב אמר לנו את המדרש, שם המדרש אומר, מדרש רבה במקום, שואל הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו בברית בין הבתרים, במה אתה חפץ? שבניך חס ושלום ירדו לגיהנם או יקבלו שעבוד מלכויות? בחר אברהם אבינו בשעבוד מלכויות ולא בגיהנם. פירוש גיהנם, שיכנסו לשם ולא יצאו, זה הגויים, יכנסו לשם ולא יצאו. אבל אנחנו סובלים כאן שעבוד מלכויות, מה שהאומות רודים עלינו, גם מה שכאן השלטונות עושים דברים נגד הדת, ואנחנו חייבים לסבול אותם ולא נרד לגיהנם. אני האמת שהייתי ילד, שאלתי את הרב, הוא לא ענה לי תשובה, מה פתאום, על מה ולמה? למה, מה היה אברהם אבינו בא עם איזה אשמה, בא עם איזה חוב שהוא צריך לפרוע חוב, ואומר לו, תחפש לך איזה עונש אתה רוצה, עונש כזה, עונש כזה, לא זה ולא זה, על מה ולמה? אלא התירוץ הוא פשוט, כמו שאברהם אבינו בא לחפר את חטאו של אדם הראשון, ואנחנו באנו לתקן את הנשמות שהתקלקלו בחטאו של אדם הראשון, וזה הטעם שביום ראש השנה, רבותיי, אנחנו עומדים לדין. למה כתוב היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, לא כתוב כל בני עולם, לא כתוב כל באי עולם, כל יצורי עולם. יצורים זה נשמות. כמו מחמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים, ונאמן אתה להחיות מתים. שם הוא מדבר על הנשמות. בהתחלה דיברנו על הגופות בזוכרנו לחיים, אבל בחלק השני זה ברכת מחיי המתים, שם כולו מדבר על הנשמות. אומר, מחמוך אב רחמן זוכר יצורה ברחמים לחיים, ממילא ונאמן אתה להחיות מתים. אנחנו מתפללים על הנשמות, כי כל אחד מאיתנו נשמתו הייתה באדם הראשון בחטא עץ הדעת. מי יודע מה אכל, מה שתה, מה טעם שם, מה נהנה שם, ואני בא לחפר. הרי בשביל זה כתבו חכמי הקבלה, מה העניין של הסימנים בליל ראש השנה? זה גם במסכת הוריות, גם במסכת קריטות. אמר אביי, הסתא דאמרת סימנה מלתאי, האדם יהיה איניש רגיל למחל, יש מקום אחר שם כתוב למחזה, ברשת לשתה, תמרי, סדקה. מה העניין של אוכל ומה העניין של סימנים? מפני שזה היום שבו נברא האדם הראשון, זה היום שבו הוא אכל מעץ הדעת, אז זה היום שאנחנו צריכים לתקן על ידי אכילה, ולפני האכילה אנחנו אומרים מרצון. כלומר, שם הייתה טעות, הייתה תקלה, שאכל לא לשם שמיים, אכל נגד רצון הבורא. הוא היה לו מחשבה לשם שמיים, אבל זה לא היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו אנחנו באים בליל ראש השנה ועושים הכל בשביל לתקן את חטא אדם הראשון. ומי זה אדם הראשון? זה אנחנו. כי כולנו היינו חלקים בתוך נשמת אדם הראשון. וכל עוד בזה לא נשלם, שזה המשיח עדיין לא בא. אז הכל הדעתליה, זה הכל קשור אחד בשני. אז אני נמצא, וזה הטעם, כמו שאנחנו מתפללים בראש השנה, הוא חושב שעמד לפניך בדין, אבינו הראשון, ויצא לפניך בדימוס, מפירוש אבינו הראשון. גם ראיתי ביאור נפלא מאוד, שמביא אותו אור זרוע, אחר כך ראיתי שזה מובא עוד הרבה יותר לפניכם בזמן הגאונים. זה פירוש של הגאונים. תראו, אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, קדשנו במצוותיך, שתחלקנו בתורתך, סבאנו בתורך, שמענו שם שעותך, ואיך הבאנו לעודך באמת. אז ביום, בשבת, אנחנו אומרים, בהנחילנו, ועבר ברצון שבת, שבת, שבת קודשך, בחגים אומרים, שמחה וססון מעודי קודשך. כאן לא, כאן איך אתה אומר? כי אתה השם אלוהים אמת. הודברך מלכנו אמת וקיים לעד. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. השנה זה השבת וישראל ביום הזיכרון. מה הקשר? שאני ביקשנו, קדשנו מצוותיך, שחייכם בתורתך, פתאום כי אתה השם אלוקים אמת. ודאי שאתה השם אלוקים אמת. ומה פתאום הוא דבר לך? מה זה דבר לך? על איזה דיבור מדובר פה אמת? תשמע מה שכותב האור זרוע בשם הגאונים. ראיתי את זה גם בראשי בספר הפרדס, מצאתי את זה אחר כך גם בתניה רבתי, תניה הקדמון שהיה לפני 1,000 שנה, כתב את זה גם. הוא אומר כך, שהאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת היה יום שישי.